ברוכים הבאים רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח. לומדים עכשיו עזר השם יתברך, פרשת לך לך. קודם כל יהיה רצון ששיעור יהיה לעילוי נשמת האיש הכשר, יצחק בן דוד, רוח השם, וגם האיש הכשר, מאיר בן ג'וליאט, רוח השם תנחנו ונעלם. אמן. רואים אנחנו בפרשה, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. רש"י כותב לנו כאן בתחילת הפרשה, לך לך להנאתך ולטובתך. הפסוק אומר לך לך. מספיק שהפסוק יאמר, ויאמר השם אברהם, לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך. מה זה לך לך? אלא כמו שדרשו חז"ל, פסול לך, שני לוחות אבנים כראשונים, הפסולת תהיה שלך, פסולת של הלוחות שזה היה עשוי מאבן סנפירינום, כמו זה אומרים חז"ל, שעם זה נתעשר משה רבנו נעשה עשיר. אז זה להנאתו. גם פה, כיוון שהתורה דייקה ואמרה, לך לך, זה להנאתך ולטובתך. ושם יעשך לגוי גדול. וכאן אתה זוכה לבנים. ועוד שאני הודיע טבעך בעולם. אבל לא כאן, כאן במקום שאתה נמצא בו, אף אחד לא מכיר אותך, אתה תלך למקום אחר. שם אני הודיע טבעך בעולם, כי ככה באמת חז"ל אומרים, מטבע הדברים, כתב פרדס יוסף, אבל מטבע הדברים, אם יש איזה רב אחד שהוא נמצא במקום שלו, אנשים לא כל כך מעריכים אותו. בשעה שהוא הולך, נעשה אורח אצל מישהו אחר, הולך למקום אחר, אז שם רואים אותו, אז מעריכים אותו יותר. מעריכים אותו יותר, אז זה מה שאומר לו, עוד הודיע טבעך בעולם. תלך למקום השני, אני הודיע טבעך שם. אבל כאן במקום שאתה נמצא בו, אתה לא תזכה לבנים, לא יהיה לך תלמידים, אין עד כרי בנייך אלא בונייך, אומר, התלמידים שלך האמתיים יהיו שם. כי פה אתה לא תזכה לבנים כאלו. זה מה שאומר בביד לנו כאן ראשי. ראיתי קודם כל כאן במדרש רבה, אומר כאן על פרשה שלנו, פרשה למתת סימן חיית, אומר כאן המדרש, מביא את הפסוק בתהילים, עמך נדבות ביום חיליך, כן? בהדרי קודש מרחם משחר, לך תל ילדותיך. מה זה עמך נדבות ביום חיליך? מסביר כאן המדרש רבה, אומר, עמך, אל תקרא עמך, אלא עמך. אומר, עמך הייתי בעת שנדבת לשמי לרד לכבשן האש. אבל אני הייתי איתך בשעה שירדת לכבשן האש על קדוש שם שמיים, אני הייתי עמך. איפה? אם אנחנו מביא, שפרשת שבוע מביא בעוד יוסף חי, בן איש חי, מביא, מה שכתוב במדרש, אומר שפעם אחת, תרח, אבי אברהם ואבי נחור ועבדו אלוהים אחרים, כולם היו עובדי עבודה זרה, היו אבותינו. כן? אז פעם אחת תרח היה צריך ללכת לאיזה מקום, היה לו איזה חתונה, איזה משהו, כן? אז הוא קרא לבן שלו, אמר לו, אברהם אבינו, אמר לו שאתה תשב, תשמור לי על עבודה זרה, מה שיש לי בחנות. בקיצור, בא אברהם אבינו, מה יישב ככה, למכור עבודה זרה, יושב בבית של... במקום שמוכרים עבודה זרה, מה יעשה שם? אז כל בן אדם שהיה מגיע לקנות עבודה זרה, אז שהוא אומר לו, אני צריך עבודה זרה. אז אברהם אבינו שואל אותו, אומר לו, בן כמה אתה תגיד לי? הוא לא, 46. לא, 46, מה אתה משוגע? הפסל הזה, אתמול אבא שלי עשה אותו. אתה רוצה להשתחוות לו? אתה בגיל 46, איזה שכל יש לך? ככה משכנע אחד אחרי שני, ואף אחד לא קנה כלום. בסופו של דבר, זה מה עושה אברהם אבינו, הלך, הביא איזה פטיש גדול ושבר את כל הצלמים שיש לו בחנות והשאיר את הפטיש, השאיר אחד מהפסלים שהיה הכי גדול, שם לו את הפטיש ביד שלו, ביד של הפסל הגדול, והביא שם איזה צלחת שמלאה סולת, שם אותה על ידו ונגמר העניין. אבל כל שאר הצלמים, כל עשה שמות במקום, זה שבר את הכל. אחרי כמה זמן חזר תירח מאיפה שהיה, אז ראה כל החנות שלו שבורה, כל הטרפים, כל הפסלים, כל שבור. שאלת אברהם אבינו, מה קרה כאן? אז התחיל אברהם אבינו להגיד לו, אומר לו, אבא, מה אני אגיד לך? אומר, אני אגיד לך את האמת, היה כאן, באה איזו אישה אחת, רצתה להביא קורבן לאחד מהפסלים. אז שמה את הצלחת הזאת של הסולת, שמה אותה על ידם, ושם אותה על יד אחד מהפסלים, התחילו הפסלים לריב ביניהם, זה אומר, זה שלי, היא הביאה בשבילי, שאני אומר, מה פתאום? התחילו לריב ביניהם אחד מהשני הפסלים, וכל אחד שיבר את השני, עד שבא הגדול שבהם זה שאתה רואה אותו שם, להחזיק איזה פטיש, אמר להם, וואלה, כל צלח הזה רק בשבילי. אז הוא רב עם כולם, שיבר את כולם, משאיר את זה אצלו, אתה רואה? ככה אמר לו אברהם לתרח. בא תרח, אמר לו, וואלה, מה, משוגע, התחרפנת, אמר, מה, פסל יכול לזוז, יכול לשבור, יכול לאכול, מה אתה מדבר? אמר לו, הלוואי שישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אמר לו, אתה אומר שהוא הבל הם המעשה התעתועים ואין בה מועיל. אז מה אתה, על מה אתה משתחווה להם? למה אתה עושה ככה? בקיצור, עשה שכנע גם את האבא שלו שלא יעשה עבודה זרה, אבל אבא שלו היה כל כך עדוק בעבודה זרה, לא יכן. אז התרגז עליו, לקח אותו לנמרוד. לקח אותו לנמרוד, הוא היה עושה את עצמו אלוה נמרוד. הלך אליו, אז שאל נמרוד מה הסיפור, אבל לקח ויקח שיבר כל הפסלים. אמר להם, ככה. למה עשית כך? אמר לו, כי פסלים אין בהם כלום. אז אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, או שאתה תשתחווה לי שאני עבודה זרה, או שאני אתן לך להשתחוות לאש, אזרוק אותך בכבשן האש. אז כשבא אברהם אבינו, אמר לו, למה דווקא באש? אמר לו, כי האש הדבר הכי חזק. אמר לו, לא נכון. אמר לו, יש לך, בוא נשתחווה למים, כי המים מכבים את האש. אז הם יותר חזקים. עשה לו ככה נמרון, אמר לו, וואלה, אתה צודק, אמר לו, בוא נשתחווה למים. בא אחר כך, אמר לו, אברהם, אמר לו לנמרון, אמר לו, אולי צריכים להשתחוות לעננים. עננים, באים עננים, מורידים גשם, וזה בא המים. אז העננים יותר חשובים שהם מביאים את כל המים. אמר לו, וואלה, אתה צודק, בוא נשתחווה לעננים. אחר כך אמר לו, בוא נשתחווה לרוח. אמר, הרוח הוא זה שמביא את העננים, מפריח אותם מקום למקום, זה הכל על ידי הרוח. בוא נשתחווה לרוח. אמר לו, אתה צודק. אחר כך אמר לו, בוא נשתחווה לבן אדם שהוא מחזיק את הרוח בתוכו, ובן אדם כולו מלא נקבים נקבים, חלולים חלולים, והרוח משתמרת בתוכו. בוא נשתחווה לבן אדם. מה, כל אחד זה משתחווה לפסל, זה משתחווה לאש. אז ראה אותו נמרוד שהוא עושה לו כל מיני דברים כאלה. אז אמר לו, לקח אותו, אמר לו, זרק אותו לאש. זרק אותו בכבשן האש. אז הוא ירד לכבשן האש, אומר לו כאן הקדוש ברוך הוא, עמך הייתי בעת שנדבת לשמי לרדת לכבשן האש. אז הוא זרק אותו לכבשן האש, יצא משם בחיים, עד שהפסוק אומר, בסוף פרשת שבוע שעבר, אומר להרן, וימות תרח בחרן לפני כן אבל, הוא אומר שם הפסוק, שאלו את הרן, אז אמרו לו, וימות הרן על פני תרח אביו, בארץ מולדתו, ביאור כסדים. מה זה? אז אחרי שנצול אברהם אבינו, זרקו אותו לכבשן האש ויצא בחיים, אז שאלו את הרן, אמרו לו, אתה עם מי? אתה עם הקבוצה של נמרוד או אתה עם הקבוצה של אברהם? אמר להם, אני עם אברהם. אמר להם, אברהם, נזרוק אותך לכבשן האש. אמר, תזרקו אותי, כמו שהשם הציל אותו אברהם, הציל אותי גם כן. אבל נכנס לשמה ולא יצא בחיים. הוא מת שמה. למה? ובגלל שהאמונה שלו הייתה רופפת, לא היה כל כך בטוח. אז זה מה שמביא לנו כאן ראשי. כן? אז זה ראשי, כל זה מביא את זה ראשי בסוף פרשת נוח בקיצור. זה מה שמביא לנו כאן. אז זה המדרש מה שהיה כאן. ואז אחרי זה, וימות הרע פני תרח אביו בארץ מולדתו ביאור כסדים. כבר העניין. על פי זה, אחרי שיצא אברהם אבינו מכבשן האש, תחיל להוכיח לכולם שאין ממש בעבודה זרה, כל זה הבל, אי אפשר להשתחוות לעבודה זרה, יש אלוה, יש מנהיג לעולם, יש מנהיג לבירה. אז תחיל לשכנע אותה, אמר להם, גם מה שאתם חושבים של נמרוד, אתם חושבים אותו שהוא אלוה? הוא לא, הוא לא אלוה. אמר לו, אם אתה אלוה, אז אתה יודע, השמש כל בוקר היא זורחת ממזרח, בלילה שוקעת במערב. אם אתה טוען שאתה אלוה, אתה נמרוד, בבקשה, תצווה לשמש מחר הבוקר שתזרח מהמערב ותשקע במזרח. או אם אתה אומר שאתה אלוה, אתה יכול להגיד לי מה אני חושב? אמר, אתה לא אלוה, אתה בנו של כוש. עד שיתחיל להוכיח לעיני כולם, כולם שם, ראו אותו, זרקו אותו לכבשן האש ויצא בחיים, הוכיח בעיני כולם, כולם היו מתאספים שם, הוכיח בעליל שכוש הוא לא אלוה. נמרוד הוא לא היה אלוה, היה בנו של כוש. על פי זה מיישב בן איש חי, אבל לפי זה יש קושיה עצומה בפסוק, שפסוק אומר פרשת נוח, אומר, מזכיר לנו מי הם הבנים של כוש. הפסוק אומר, ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען, ובני חוש, מי הם הבנים של כוש? סיבה וחבילה וסבתה ורעמה וסבתיכה, ובני רעמה שיבה ודדם. טוב, ארבעה בנים יש לו כוש, מי הם? סיבה וחבילה וסבתה ורעמה וסבתיכה, אלו החמישה. עכשיו, הפסוק אחרי זה, וחוש ילד את נמרוד. הוא החל להיות גבור בארץ. מה זה וחוש ילד את נמרוד? עכשיו אמרת למי הם בנים של כוש? ובני חוש, סיבה וחבילה וסבתה ורעמה וסבתיכה. נגמר. וחוש ילד את נמרוד. למה שמת אותו בפני עצמו? פסוק צריך לכלול אותו עם כולם. ובני חוש, סיבה וחבילה וסבתה ורעמה וסבתיכה וחוש. ונמרוד, סליחה. למה שם אותו בפני עצמו? אלא אומר, עד זמן אברהם אבינו, כולם היו חושבים שנמרוד זה לא בן של כוש. הוא אלוה. אשר אמר לי, אורי, ואני עשיתיני, הוא ברא את עצמו. ככה היו חושבים עד עכשיו. אבל עד שבא אברהם אבינו וירד לכבשן האש וישם שם בחיים, אז הוא הוכיח לכולם וחוש ילד את נמרוד. עד עכשיו היו חושבים שהוא היה אלוה. אמר לא, כוש ילד, הוא בן אדם רגיל כמו כולם. אם הוא אלוה, שיזריח את החמה מהמערב, נראה אותו. הנה הוא אמר לו, הוכיח להן לכולם שבאמת הוא אין בו כלום. אז זה מה שהוא אמר לו כאן המדרש, אמר לו, אני עמך הייתי בגלל שירדת, נדבת לשמי לרדת לכבשן האש, עמך נדבות ביום חיליך, את קרא עמך, אלא עמך הייתי בשעה שירדת. מה זה ביום חיליך? בשעה שכנסת אתה לי כל החיילות והאוכלוסים. אמר, אני הייתי עמך, אספת את כולם. בהדרי קודש, מהדרו של עולם הקדשתיך, מרחם משחר, מרחמו של עולם שחרתיך לי. לך טל ילדותיך, מה זה לך טל ילדותיך? אומר המדרש כאן, מה טל זה פורח, אף עוונותיך פורחים. לא, טל, אין בו כלום, חם השמש ונמס, הכל נעלם, כאילו לא היה. כך גם כן, העוונות שלך, הכל פורחים. כי באמת יש מחלוקת בין כמה היה אברהם אבינו, כשהכיר את בוראו, יש אומרים בגיל 3, היה כשהכיר את בוראו, למה? שהרי פסוק אומר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב גימטריה 172, והוא חי 175, 3 שנים הכיר את בוראו, בגיל 3. אבל הרמב״ם נדמלת, הרמב״ם כן כותב, אומר בגיל 48, עד שגדל איתן זה, בגיל 48, עד שהוא הכיר את בוראו. אז יש כל מיני שיטות בכמה היה. אז אומר לו, עד אותו זמן שהוא חזר בתשובה, הוא אומר, מה היה? מסתמה שהיה לו עוונות, עבירה פה, עבירה שם, הוא לא הכיר את בוראו עדיין. אז אומר לו, כמו הטל, מה הטל הזה פורח, אף עוונותיך כולם פורחים. הוא אומר לו, ומה הטל הזה סימן ברכה לעולם, אף אתה סימן ברכה לעולם. אומר, הטל זה לעולם, נשאר טל בעולם, אף פעם לא נעצר. הטל אף פעם לא נעצר. כן, הגמרא שם תחילת מסכת תענית אומרת, אומר בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר. אדם רוצה להזכיר מוריד הטל, תגיד מוריד הטל, תגיד, לא רוצה להגיד, אל תגיד, אין בעיה. כן? למה? כי באמת, תגיד או לא תגיד, זה לא נעצר. זה לא תלוי בידיים שלך. לכן, יש כמה עדות שהם לא אומרים מוריד הטל בימות הקיץ. אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, ישר לא אומרים כלום. בימות הגשמים מוסיפים מוריד הגשם. אבל זה בטל, לא חייבו חכמים להזכיר. אותו דבר ברוח. ברוחות, מארבע רוחות בואי הרוח, אומר זה כל זמן יש רוחות. לכן בן אדם לא אמר משי ברוח, גם כן אין בעיה. כן? אז כל העקר הבעיה שמעל מוריד הגשם. אז זה מה שחייבו חכמים להזכיר, זה מוריד הגשם. משי ברוח, אומר בטל וברוחות, אין חיוב להזכיר. למה? כי בין כה וכה, אתה תבקש או לא תבקש, לעולם יש דברים כאלה. זה אומר לו, מה הטל הזה יש בו ברכה לעולם? למה זה לא נעצר הטל הזה? כי בטל יש מביא ברכה לעולם. כך גם כן, אתה ברכה בעולם. כמו שאומר המדרש אחרי זה, והיה ברכה, מה זה והיה ברכה? אתה מביא ברכה לעולם. זה מה שאומר כאן המדרש. ראיתי שם ביומר אברהם, מקשה שמה, אומר... איך אומר כאן המדרש שאברהם אבינו, מה אומר לו? מה טל זה סימן ברכה לעולם? אף אתה סימן ברכה לעולם. אתה סימן ברכה. זאת אומרת, מחל לו הקדוש ברוך הוא על כל מה שהיה, וכל מה שהיה, זהו, נעשה אצלו כל ברכות. זאת אומרת, כל העוונות שהיו לו לפני כן, עכשיו נעשו לו ברכה. זאת אומרת, איך נעשו לו ברכה? מה העניין? על די לו שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, והימים הראשונים יפלו. מה שהיה עד עכשיו, זה הכל הלך. לא, אני לא מעניש אותך עליהם, אבל ישלם לו שכר כאילו עשה מזבח. אלא זה מזכיר לנו, דברי הגמרא מפורסמת שם מסכת יומא, ויש שם הגמרא דף פ"ו, ואומר, יש חילוק בין תשובה מאהבה לבין תשובה מיראה. הגמרא מביאה שם את הפסוק, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. מביאה שם הגמרא, אומר, חשלת בעווניך, העוון זה מזיד. וחשלת זה כישלון, זה בשוגג. איך הגמרא, הפסוק, איך הפסוק, קורא לעוון, קורא לו כישלון, קורא לו שזה בשגגה. כל עצמו של העוון זה במזיד, זה נקרא שמו שגגה. אלא, עונה הגמרא, זה בשעה כיוון שבן אדם חזר בתשובה, זדונות נעשות לו כשגגות. אחר זה מקשה הגמרא, הנה, ואמר רבי יוחנן אומר בשעה שבן אדם גדולה תשובה, שזדונות נעשות לו כזכויות, אז הגמרא מחלקת לה כאשר כאן מאהבה, כאן מהירה. יש חלוק בין תשובה מאהבה, זדונות נעשות לו כזכויות, תשובה מהירה, אז לא מענישים אותו כאילו עשה במזיד, רק כאילו עשה את זה בשוגג. נו לא קצת הנחה. והנה, אברהם אבינו, בוודאי שהיה עובד את הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה. חזר בתשובה, ודאי שהכל היה מתוך אהבה, ועל זה יש לנו גמרא מפורשת. אומרת כאן הגמרא בסוטה דף למד א', למד א' עמוד א', מביאה כאן הגמרא, תני הרבי מאיר אומר, נאמר ירא אלוהים באיוב. ונאמר ירא אלוקים באברהם. מה ירא אלוהים האמור באברהם מאהבה, אף ירא אלוקים האמור באיוב גם כן מאהבה. מדין גזרה שווה, אצל איוב נאמר ירא אלוקים, ישתם בירע, ירא אלוקים בשר מרע, אז כתוב אצלו ירא אלוקים, גם אברהם, אצל אברהם כתוב ירא אלוקים, אז מסתמה שגם איוב היה עובד ירא אלוקים מאהבה. עובד את הקדוש ברוך הוא מאהבה. כן, למה לומדים את זה מאברהם אבינו? שואלת הגמרא, מי אמר לך שאברהם היה עובד מאהבה? אולי אברהם גם כן היה עובד מיראה. ואברהם גופה מן הלן, תכתיב זרע אברהם אוהבי. כן? אז זה מה שהוא אומר לו. אז זה גם אחרי זה הגמרא מביאה גם כן, גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה. שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפיים דור. אחרי זה גם כן מביאה הגמרא כל מיני דברים. אז איפה זה? רבי הגמרא אחר כך אומר ממש בסוף הפרק, אומר, הנהו תראה תלמידי דהבו יתבק מהדי רבה. היו שני תלמידים יושבים על יד רבה, אחד אמר לי, אקריון בחלמי מרבתו בך אשר צפנת לרעיך. אחד מהם אמר לו לרב, אמר לו, אני ראיתי בחלום כאילו נתנו לי לקרוא את הפסוק מרבתו בך אשר צפנת לרעיך. פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, פסוק בתהילים. כך חלמתי שאני קורא בחלומי. ושני אומר לו, אקריון לי בחלמי וישמחו בך לעולם ירננו ויעלצו בך אוהבי שמך. כל אחד חלם שהיה קורא פסוק אחר. אז אמר להם רבה, תרוויחו רבנן צדיקי גמורי אתון. רק מור מאהבה ומור מיראה. זה שהיה עובד את הקדוש ברוך הוא מיראה, אמרו, מרבתו בך אשר צפנת לרעך. עובדת של מירה. השני, מה אומר לו? וישמחו בך ויעלצו בך אוהבי שמך. אתה עובד מאהבה. אז יש חלוק בין מי שעובד מאהבה למי עובד מיראה. מי שעובד מאהבה, זדונות נעשות לו כשגגות. נביא גם כן תוספות כאן. אומר, גדול העושה מאהבה יותר מעושה מיראה. נביא כאן, אומר, בירושלמי מסכת ברכות פרק ט' הלכה ה', רבי עקיבא הווה מתדין כמי תורנוסופוס הרשע. הביא אותו תורנוסופוס הרשע והיה מעניש את רבי עקיבא, אדן אותו. אומרת הגמרא שם בירושלמי, אתה טעונתה דקריית שמע. הגיע הזמן קריית שמע. אז שרי קרא וגחך. רבי עקיבא, אף על פי שהיו מייסרים את בשרו, היו מצערים אותו בכל מיני איסורים, אז הוא היה צוחק והיה קורא קריית שמע. מחייך. אמר לי, סבא סבא, או חרש אתה, או מבעט בייסורין אתה. אז תורנוסופוס לא הבין את רבי עקיבא, אמר לו, מייסרים אותו והוא צוחק, והוא קורא קריאת שמע, מה שתגיע על זה? אז אמר לו, או חרש אתה, מה זה חרש? אמר לו, שאתה מחשף. למה? אמר לו, כנראה על ידי כשפים, כל הייסורים אתה לא מרגיש בהם. לא יודע מה אתה עושה, אתה מחשף. או שאתה מבעט בייסורין, לא אכפת לך. מצפצף עליו ולכן אתה צוחק. אז אחד משתיהם. אמר לי, ענה לו רבי עקיבא, תפחרו חי דהור שעה. למה? אומר לו, לא חרש אני ולא מבעט בייסורין אני. אלא כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הוא אומר, ריחמתי בכל לבי. כן? ריחמתי בכל נפשי. ריחמתי בכל ממוני. אז זה, אני הייתי מגיע עד שתגיע. וכיוון דמתי אליה בכל נפשי, ואתיהו נתה דקירת שמע, ולהפליג עליהם, ולהפליג עליהם, בגין כך, אני קרי בגחיך. אבל כל הימי הייתי מחכה, ועבדה בכל יבך, בכל נפשך, בכל מיודיך. בכל יבך, בשני שריך הייתי עובד את הקדוש ברוך הוא. בכל ממוניך, בכל מיודיך, גם כן. בכל נפשך, אפילו בשעה שנוטל את נפשך, צריך לעבוד אותו. עכשיו הגיעה השעה הזאת לידי, אני לא אקיים אותה. לכן, אומר, אם אקיים אותה, עושה הכל בשמחה. למה? אומר, ידע רבי עקיבא, כל העבודה שלו, יעבד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. וזה מה שרבי עקיבא, כל שכן, אברהם אבינו, כמו שמביאה הגמרא, זרע אברהם אוהבי, יש לנו פסוק מפורש שאברהם היה עובד את השם מתוך אהבה. ואם כן, לפי זה, כיוון שהיה עובד את השם מאהבה, אז הכל בסדר. אז מי שעובד את השם מאהבה, זדונות נעשות לו כזכויות. ואם כן, באמת, היא ברכה. זה מה שאומר לו כאן. הנה, רואים, אנחנו בפסוק לפני שאברהם אבינו צבא אותו הקדוש ברוך הוא לעזום, מה אומר פסוק סוף פרשת שבוע שעבר? ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרם וכו' וכו', ויהיו ימי תרח 500 שנה, וימות תרח בחרן. ואחרי זה, ביום ראשון אברהם לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. הביא כאן המדרש רבה, פרשה למתת סימן זין, אומר כאן המדרש, ביום הראשון אל אברהם לך לך, מה כתיב למעלה מן העניין, וימות תרח בחרן. אמר ביצחק, אם לעניין החשבון ועד עכשיו מתבקש לו עוד 65 שנים. אבל מה זה שאומר הפסוק, ויהיו ימי תרח 500 שנה, וימות תרח בחרן. ותקף, ביום הראשון אברהם לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. מה זה? אם כבר מת תרח, בן כמה היה אברהם כאן בשעה שצבא אותו קדוש ברוך הוא לצאת? בן כמה היה? אז המדרש כאן, המדרש רבה אומר, נשאר לך 65 שנה. למה? כי המדרש מבין שאברהם אבינו בשעה שכאן צבא לעזום, היה בגיל 70. הנכון שפסוק אומר, ואברהם בן 570 שנה בצאתו מחרן, אז מסביר רשי שם על המדרש, אומר רשי שם, אם לעניין חשבון שנים של תרח, אתה מוצא שהיו 205 שנים, ואתה מוצא בצאת אברהם מחרן, עדיין נשתיירו משנותיו של תרח 65 שנים. איך? תדע שכן הוא, שהרי בן 70 שנה הוליד תרח את אברהם, בן 70, פסוק מפורש, וחי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן. היה בגיל 70, בשעה שהוליד את אברהם, תרח היה בגיל 70. ואברהם בן 70 שנה בצאתו מחרן. 70, תרח היה בגיל 70 כשהוליד את אברהם, ואברהם כשיצא מכאן, כשיצא מחרן, מכמה היה בגיל 70? אז 70 ועוד 70, אז בשעה שיצא אברהם מחרן, תרח היה בגיל 140. אז בכמה שנים חי תרח? 205. אז נשארו 65 שנים. איך הפסוק אומר, וימות תרח בחרן, מת תרח, אחר כך ויום ראשון אל אברהם. סדר לא מתאים. אין מוקדם מאוחר, אתה אומר. אבל בעניין אחד, צריך שיהיה, צריך שיהיה משהו, נכון שאין מוקדם מאוחר בתורה, אבל בנושא אחד חייב להיות סדר. אז זה מה שמקשה כאן המדרש. זה הקושיה של המדרש כאן. הוא אומר, איך זה יכול להיות דבר כזה? וימות תרח בחרן, בגיל חסר לנו 65 שנים כאן. אז זה אומר רש"י שם על המדרש, שאברהם היה בגיל 70 שנה בצאתו מחרן. דמה שאמר הפסוק בין 75 שנים היה, זה היה בצאה שנייה. אחרי חזרתו ברית בין הבתרים, כדאיתה בסדר עולם. מכל מקום, בראשונה היה בין 70. אז 70 ו-70 שתי פעמים הם 140. נמצא כשיצא אברהם מחרן, עדיין היו משנותיו של תרח 65 שנה. ואתה סומך מיתתו ליציאה. איך אתה עושה דבר כזה? כך רש"י מסביר על המדרש רבה. אותו מדרש מביא אותו רש"י גם בסוף פרשת שבוע שעבר, גם כן בדיוק אותו מדרש, רק משום מה, לא יודע, רש"י ישנה שם את הפירושים. וימות תרח בחרן, אומר רש"י על החומש, לאחר שיצא אברהם מחרן הוא בא לארץ כנען והיה שם יותר מ-60 שנה, אז בימות תרח. למה? שהרי כתיב ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. קודם כל הוא כבר לא כמו שאמר רש"י על המדרש. רש"י על המדרש אמר היה בגיל 70. פה רש"י על החומש אומר היה בגיל 75. ותרח בן 70 שנה כשנולד אברהם. הרי 145 לתרח כשיצא אברהם מחרן. ועדיין נשארו משנותיו הרבה. לא אמר כמה, נשאר 60 שנה. אז משום מה לא יודע. ולמה הקדימה כתוב מיתתו של תרח ליציאתו של אברהם? זה אותו דבר מה שכותב במדרש. ממשיך רש"י, שלא יהיה דבר מפורסם לכל, ויאמרו לא קיים אברהם את כבוד אביו, שהניחו זקן והלך לו. לפיכך כראו הכתוב מת, שהרשעים אף בחייהם כרואים מתים, והצדיקים אף במיתתם כרואים חיים. שנאמר ובניהו בן יהוידע בן ישחי רב פעלים וקבציאל בן ישחי. בן ישחי, מה זה בן ישחי? הגמרא שם בברכות. מה זה בן ישחי וכי ירקו בן ישחי? אלא בינם של צדיקים שאפילו במיתתם כרואים חיים. כן, אז זה מה שצדיקים אפילו במיתתם כרואים חיים, והרשעים אפילו בחייהם כרואים מתים. כאן הרי נשאר לחרן, נשאר לתרח כמה שנים, או 70 שנה, או 60 שנה, או 65 שנים, תלוי לפי איזה גרסה של רש"י. אז נשאר לו עוד 65 שנים. איך הפסוק אומר, וימות תרח בחרן, עוד לא מת, נשאר עוד 65 שנים. אלא כמה שהיה רשע והיה עובד עבודה זרה. לכן קרא אותו פסוק, מת, וימות תרח בחרן. נשאר לו עוד 65 שנים לחיות. הוא המשיך לחיות 65 שנים. הפסוק קרא לו מת, כי רשעים בחייהם כרואים מתים. ולמה עשה ככה הקדוש ברוך הוא? כדי שלא יגידו הבריות, יוציאו לעז על אברהם אבינו, יגידו ככה עזב את האבא שלו בגיל 140 והלך. איך הוא עושה דבר כזה? איפה מוסבת כיבודה בהם? ככה עוזב את האבא שלו. לכן הפסוק כתב כאילו מת אבא שלו, כאילו לא כאן, לכן תלך. לשון המדרש רבה גם כן קצת טיפה שונה. אומר כאן המדרש רבה, אם לעניין החשבון ועד עכשיו התפקש לו עוד 65 שנים, אלא בתחילת הדורש הרשעים כרואים מתים בחייהן, למה? לפי שהיה אברהם אבינו מפחד ואומר, אצא ויהיו מחללים בי שם שמיים, ואומרים, אני החביב זקן והלך לו לעת זקנותו. אומר, כל הסיבה שאמרנו אברהם אבינו, רצה ללכת שם, למה? כדי להודיע טבעו בעולם. להודיע טבעו בעולם, כאן מתחלל שם שמיים על ידו. אז איך יעשה דבר כזה? אמר לו קדוש ברוך הוא, לך אני פותריך מכבוד אביהם, והנה אני פותר לאחר מכבוד אביהם. אמר לו, עשה לו קדוש ברוך הוא, יוצא מן הכלל. אתה אברהם אבינו, אתה פטור מכבוד אביהם. כך אומר המדרש. ולא עוד אלא שאני מקדים מיתתו לציאתך. בתחלה וימות תרח בחרן, ואחר כך ויאמר השם אל אברהם. כאילו עשה לו הנחה לאברהם אבינו. כל האנשים, בלי שום יוצא מן הכלל, כל בן אדם חייב לכבד את אביו, אביו ואמו, חייב כבוד אביהם. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. אבל חייב לכבד אותם. אבל אומר לו, לך אני פוטר אותך מכבוד אביהם. אנשים אחרים, אין דבר כזה. בשבילך, עושים לך דיסקאונט, אין בעיה. תלך. זה מה שאומר המדרש. רש"י יביא אותו, כמו שקראנו עכשיו, בסוף פרשת נוח. שאלה עכשיו צריך להבין, למה באמת אברהם אבינו יהיה פטור מכבוד אביהם? למה שיהיה פטור מהמזבח הזאת? השם פטר אותו, למה השם פטר אותו? מה מיוחד אברהם אבינו? אז זה צריך להבין בעזרת השם יתברך, מה מעניין כאן? אז שאם תגיד שתרח היה רשע, תרח, מה היה צדיק או היה רשע? עובד עבודה זרה, בטח שהיה רשע. אבל יש רש"י, אומר אחר כך, אומר, ואתה תבוא לאבותיך בשלום, תקבר בסיבה טובה, הביא שם רש"י, פרשה שלנו, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם? אמר לו שהוא, אברהם אבינו, יבוא אל אבותיו בשלום. כלומר, אחרי שיפטר, אברהם אבינו ילך אצל אבותיו. מי הם אבותיו? תרח. כלומר, אתה מעליב אותו. אתה אומר, אברהם אבינו, הצדיק והכל, אחרי שהוא ייפטר, אתה תלך אצל אבא שלך. אבא שלא נמצא בגיהנם. איפה אבא שלא נמצא? תירח, עובד עבודה זרה. תבוא לאבותיך בשלום. מה זה תבוא לאבותיך בשלום? אז אומר רש"י, אצלנו פרשה, אומר, מלמד שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, לאברהם אבינו, שאומר כאן רש"י, תבוא לאבותיך, אומר רש"י, אביו עובד עבודה זרה, והוא מבשרו שיבוא אליו. איפה ילך אליו? עובד עבודה זרה, נמצא בגיהנם בטח. איך יבוא אליו? אלא ללמדך שעשה תירח תשובה. אז תירח עשה תשובה עכשיו. ואחרי זה, והוא יבוא לאבותיו בשלום, יקבר בסיבה טובה. מה זה יקבר בסיבה טובה? יבוא לאבותיו בשלום, אמרנו שבשר אותו שתירח יעשה תשובה לפני שהוא ימות. ויקבר בסיבה טובה, אומר רש"י, בסירו שיעשה ישמעאל תשובה בימיו, ולא יצא עשיו לתרבות רעה בימיו. לפי חכמת אברהם 5 שנים קודם זמנו, וביום מרד עשיו ועשה 5 עבירות. כן, זה מה שאומרים חז"ל. אז הוא אומר, יקבר בסיבה טובה, בשעה שהוא נפטר אברהם אבינו, כולם היו צודקים. אבא שלו כבר עשה תשובה לפני שהוא מת, ואומר לו, ישמעאל עשה תשובה, יעשה תשובה בסיר אותו, ונכדים שלו, יעקב היה אשתם יושב אוהלים, ועשיו זה, הוא אומר לו, עוד לא יצא, לא יצא והרשיע עדיין. היה עדיין, עד גיל 15, אומרים חז"ל, שהיה, לא היה עושה שום דבר, לא היה עושה עבירות. עד גיל 15, למה? כי עד גיל 15 היה אברהם. אברהם, כשנפטר בגיל 175, יעקב ועשיו היו בגיל 15. ועד אז, עשיו לא עשה כלום. אף על פי שרש"י כותב שם, פרשת תולדות, אומר רש"י, ויגדלו הנערים, והיא עשיו, איש יודע סייד איש שדה, ויעקב ישתם יושב אוהלים, מביא שם רש"י, ויגדלו הנערים, מתי זה? בר מצווה. בגיל בר מצווה. אז בגיל בר מצווה, אומר, זה פירש לעבודה זרה, וזה פירש לבתי כנסיות, בתי מדרשות. בגיל 13, כבר פירש לעבודה זרה. אז איך, בין כמה היה אברהם כשהיה עשיו בגיל 13? 173. אז נשאר לו עוד שנתיים, כשהולידו אותם, ואברהם בן 100 שנה בוולדו את יצחק בנו, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. אז יצא, אברהם אבינו היה בגיל 173, כשיצא עשיו לתרבות רעה. אז הנה, אתה רואה, מה זה, איזה בשר לו בסיבה טובה, שמה שאומר רש"י, אומר לו, עשיו לא יצא לתרבות רעה בימיו. כבר יצא, שנתיים בימיו יצא לתרבות רעה. זה מקשים דעת זקנים שם בסוף, אומרים דעת זקנים, אומרים שבאמת נכון שעשיו בגיל 13 היה פירש לעבודה זרה, אבל עדיין העבירות שהיה עושה אותם, היה עושה אותם בצנעה. היה עבריין, אבל היה עושה עבירות, 5 עבירות, רש"י מביא שם, אומר, ויבוא עשיו נשדה והוא עייף. מה זה עייף? מביא שם רש"י, 5 עבירות, מדברי חז"ל, אוי נא כי עייפה נפשי להורגים, באה נערה מאורסה, הרג את הנפש, בזאת הבכורה, כל מיני דברים, כפר בתחיית המתים, כפר בעקר, עשה 5 עבירות באותו יום עשה. אז הנה, יותר גרוע מזה, מה אתה רוצה? אבל עדיין כל זה היה בצנעה עדיין. לא היה עושה בריש גלי לעיני כולם. זה כשהיה בגיל 13. כשהגיע לגיל 15, אז נפטר אברהם אבינו, ואז, אז הוא, ששם יצא לתרבות רעה, כמו שמביא שם ראשי, אז יצא שם לתרבות רעה, למה? אומר, לכן יעקב אבינו, ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו נשדה והוא עייף, למה היה לו עדשים? בגלל שבאותו יום מת אברהם אבינו, בו ביום עשה 5 עבירות. אז שמע, עשה עבירות פרהסיה לעיני, כולה 5 עבירות ביום אחד. אבל עד אז, זה מה שאומרנו, היה עושה הכל בצנעה. זה מה שאומר בסדר לו כאן. אז הנה כאן רואים שתרח, הוא חזר בתשובה בסוף ימיו. אז אפילו אם תגיד שהוא לא חזר בתשובה, כל שכן לפי דברי רש"י עכשיו שאומר חזר בתשובה, ודאי שאברהם אבינו היה חייב לכבד את אביו. אבל אפילו אם נגיד שהוא לא חזר בתשובה, כן? אפילו אם תגיד כך, אבל אף על פי כן, כותב הרמב״ם, כותב הרמב״ם שם, בהלכות ממרים, פרק ו', הלכה י"א, מביא כאן הרמב״ם, אומר, הממזר חייב בכבוד אביו ובמוראו. ממזר. אז חייב לכבד את אביו, אף על פי שאבא שלו גרם לו להיות ממזר. בגלל אבות אכלו בוסר ושני בנים תוקנה. אבא שלו עשה עבירה, בגלל העבירה של אבא שלו, עכשיו הוא אסור להתחתן, לא יבוא ממזר בקל השם. גם דור עשרי לא יבוא לבקל השם עד עולם. אז הכל בגלל העבירה של אבא שלו, עדיין חייב לכבד אותו. והממזר חייב בכבוד אביו ומוראו. עדיין חייב. ואפילו היה אביו רשע ובעל עבירות, מכבדו ומתיירא ממנו. אם ראה הוא עובר על דברי תורה, לא יאמר לו, אבא, עברת על דברי תורה. אלא יאמר לו, אבא, כתוב בתורה כך וכך. כאילו הוא שואל ממנו, ולא כמזהירו. כלומר, היה רשע. יש מביא כאן המפרשים כאן, ויש אומרים שבגמרא חלקו זה דווקא אם הוא חזר בתשובה וזה, אבל פשט דברי הרמה, אפילו אם היה רשע גמור, חייב לכבד אותו. וכל שכן לפי דברי רש"י, שבסופו של דבר חזר בתשובה. בסוף ימיו, תרח חזר בתשובה. אז איך הקדוש ברוך הוא פטר את אברהם מכבוד אביו? למה פטר אותו? אפילו אם היה רשע, חייב לכבד אותו. לך אני פוטר, למה לך אני פוטר? לא מובן. יש באמת שרצו להסביר, על פי דברי הגמרא שהזכרנו אותה כמה פעמים, שם הגמרא בתחילת מסכת חגיגה, הזכרנו את זה כמה פעמים, שבן אדם שהיה חציו עבד וחציו בן חורין, מה הדין? אדם חצי עבד, חצי בן חורין, איך כגון שני אדונים קנו עבד אחד, ואחד מהם מת, אחד מהאדונים מת ואין לו יורשים, אז נשאר העבד עכשיו, נשאר חציו עבד וחציו משוחרר, יצא משוחרר. עכשיו, מה יכול לעשות בן אדם שחציו עבד וחציו בן חורין? זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אז אומרת, מביאה כאן הגמרא, באמת זה... הגמרא שם מסכת גטין, משנה, אבל כאן הגמרא בתחילת מסכת חגיגה, מה שלמדנו, אומר מזכירה זה, נתנה מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד, ואת עצמו יום אחד. חצי חציו, חצי עבד, חצי בן חורין. יום יום. דברי בית הלל. אמרו להם בית שמאי, תיקנתם את רבו, אבל את עצמו לא תיקנתם. לא מצאתם תקנה בשביל הבן אדם הזה. אין לו תקנה. מצאתם תקנה לרב שלו, כיוון שאתה אדון על חצי עבד, אז יעבוד אצלך יום אחד, ויום שני לא יעבוד, יום שלישי יעבוד, יום רביעי לא יעבוד. מסרתם לו פתרון. אבל לבן אדם, לעבד בעצמו, אין לו פתרון. למה? מה אתה רוצה שיהיה? זאת אומרת, לסה שפחה אינו יכול. אם ירצה העבד הזה שחציו עבד וחציו בן חורין, הוא עושה תחתן. עמי יתחתן. יתחתן עם שפחה, הוא לא יכול. למה? כי חצי משוחרר. משוחרר, בן אדם, ומה זה משוחרר? עבד כנעני שישתחרר, נעשה כגר כעזרה, נעשה דינו כישראל. בישראל אסור לו תחתן עם שפחה, כן? אסור לו ישראל תחתן עם שפחה, כן? אז עמי הוא התחתן. התחתן עם שפחה, הוא לא יכול בגלל שחציו בן חורין. לסה בת חורין אינו יכול, למה? שהרי חציו משוחרר. חציו עבד. הוא לא יכול להתחתן עם אישה בת חורין בגלל שהוא חצי עבד. לא תהיה קדש שם בנות ישראל, ולא יהיה קדש בן ישראל. מסביר שם תרגום, תרגום יונתן. אומר, לא, בן אדם ישראל לא התחתן עם שפחה, כן? ועבד לא התחתן עם אישה. אז אסור להם התחתן ביחד. אז מה יעשה בן אדם הזה? העבד הזה, שחסי עבד, חסי עבד, מה יעשה? אז אסור לא התחתן. אומרת הגמרא, לבטיל, שהתבטאים בפוריה ורבייה, והלא לא נברא העולם אלא לפוריה ורבייה. שנאמר, לא תהו בראה, לשבת יצרה. אי אפשר. כל העולם צריך שיהיה לו המשכיות. אדם במצווה הראשונה. ואתם פרו ורבו, אפילו גויים. ואתם פרו ורבו, שרסו בארץ ורבו בה. זה המצווה הראשונה שנסתבו. אלא, אז מה עושים עכשיו בן אדם כזה? אלא, פני תקון העולם, כופין את רבו ועושה אותו בן חורין. וכותב לו שטר על חצי דמיו. כופין את האדון הזה, האדון השני, שישחרר אותו. וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, הודו להם. עכשיו, שואלים מפרשים, שואלים תוספות, אומרים, איך אתה כופה את רבו לשחרר אותו? הרי כל בן אדם שהוא משחרר את עבדו, עובר בעשה. הפסוק אומר, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת החוזה, לעולם בהם תעבודו. כל משחרר את עבדו עובר בעשה. אסור לשחרר את עבד כנעני, אסור לשחרר אותו. והיה לך עבד העולם. כל הזמן יהיה שער, סליחה, אסור לך לשחרר אותו. אז איך כאן מכריחים את רבו שיעשה עבירה? איך אתה עושה דבר כזה? אלא, המתרסים אומרים, לא, פריה ורבייה זה מזבח חשובה. זה מזבח רבה. כיוון שזאת מזווה רבה, אז כופין את רבו שיעשה עבירה קטנה, כדי שהעבד יעשה עבירה גדולה, יעשה מזווה גדולה. אז אף על פי שיש כאן עבירה כאן, בזה שרבו משחרר אותו, יש כאן עבירה. אף על פי כן, כיוון פריה ורבייה זה קיום כל העולם כולו, לכן כופין את רבו משחרר אותו. ויש כאלה שפרשו, הרי כאן הקדוש ברוך הוא, מה אמרנו לאברהם? לך לך לעשיך, למותיך ובית אביך, אל הארץ אשר אראך, כמו שאמרנו, מה זה אל הארץ אשר אראך? אומר, שמה, כאן אתה זוכה לבנים. אתה תלך לשם, שמה אני אזכה אותך לבנים. אז הנה אברהם אבינו, יש לו עכשיו מזווה גדולה, שהוא צריך ללכת, להתחתן, לקיים מזוות פריה ורבייה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, כאן אין אתה זוכה לבנים. אז אין לו ברירה, אברהם אבינו חייב ללכת לעשות מזווה רבה, בשביל מזווה רבה, אז פטרו אותו ממזווה של כיבוד אב ואם. אז יש כאלה שככה רצו להסביר. כן, כי באמת לך אורה צריך פירוש, למה הקדוש ברוך הוא פטר את אברהם ממזווה של כיבוד אב ואם. אז זה מה שהסבירו. אבל עדיין, עדיין צריכים אנחנו למודעים שהרי המצווה הזאת שאברהם הולך לקיים אותה היא לא נמצאת עכשיו, הולך לקיים אותה אחר כך בעתיד. אז איך אומרים לאדם חטוע עכשיו בעבירה קטנה כדי שיזכה לעשות מצווה גדולה, מצווה רבה בעתיד? לא מתירים דבר כזה. יש כן הדברים הללו, הביא לנו כאן ראשים מסכת סוכה, הגמרא כאן דף כפם, הזכירה כאן הגמרא, הפסוק אומר, והיא האנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. מי היו אותם אנשים? מחלוקת בגמרא, רבי עקיבא אומר, מישאל ואל צפן היו, שהיו עוסקים בנדב ואביהו, שמתו בראש חודש ניסן, והם היו מטפלים בהם. רבי יצחק אומר, אז לפני כן היה חכם אחר אומר, נושאי ארונו של יוסף היו, דברי רבי יוסף גלילי. אז רבי יצחק אומר, אם נושאי ארונו של יוסף כבר יכולים היו לטהר, ואם מישאל ואל צפן היו, יכולים היו לטהר. יש להם כבר הרבה זמן. אומר, נדב ואביהו מתי מתו בראש חודש ניסן. יש להם זמן, יכולים לטהר את עצמם לפני פסח. אז איך? והיא האנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. לא הצליחו להקריב קורבן פסח בגלל שהיו טמאים. מי היו אותם אנשים? מטפלים בנדב ואביהו? כבר לפני שבועיים, בראש חודש. אז מה העניין כאן? לכן חולק. אלא אומר, עוסקים באמת מצווה היו שחל שביעי שלהן להיות בערב פסח. שנאמר, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ביום ההוא אין יכולים לעשות. הלמחר יכולים לעשות. ביום ההוא לאכלו, מסביר ראשי, שחל שביעי שלהן בערב פסח, ואף אגב דחזו לאורתה. כלומר, אם חל שביעי שלהן בערב פסח, זאת אומרת, בליל יום טוב, ליל פסח, יכולים כבר ללכת לטבול, ואז יהיו טהורים, יכולים לאכול קורבן פסח. אז מה רע? חל שביעי שלהן להיות בערב פסח, אז אין בעיה, שיתבלו, בערב הם יתבלו ויהיו טהורים. אז שיקריבו עליהם, למה לא יכלו להקריב עליהם קורבן פסח? יקריבו עליהם קורבן פסח, נכון שעכשיו הם טמאים, אבל בלילה הם הולכים למקווה, לעשות טהורים, נגמר העניין. אומר השיב, ואף אגב דחזו לאורתה, ראויים לאכול קורבן פסח בלילה, בכל זאת לא השתרו. למה דקה סבר? אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ. אסור לשחוט קורבן פסח לבן אדם שהוא טמא, אף על פי שבשעת אכילת קורבן פסח יכול להיות טהור, לא מעניין אותי. עכשיו באשר הוא שם, בשעת שחיטת קורבן פסח, בשעת זריקת דם קורבן פסח, בן אדם טמא, אי אפשר לשחוט עליו קורבן פסח. אף פעם שבלילה יכול, לך תדע מה יהיה בלילה. מכל מקום, שמעינן מנה דעוסק במזווה, פטור למזווה. שהרי נטמאו במתיהן שבעה ימים לפני הפסח. ואף על פי שתומה זו תעכב על ידם אכילת פסחיהם, אלמה מצווה קלה הבאה לידך, אין אחד צריך לדחותם פני חמורה העתידה לבוא. תשמע מה אומר ראשי, אלמה, מצווה קלה הבאה לידך, עכשיו יש לך מצווה קלה, אין אחד צריך לדחותם פני חמורה העתידה לבוא. מראה לו, אם הם לא יקריבו קורבן פסח, והאיש אשר הוא טהור, הוא בדרך כלל חייב יחדל לעשות הפסח, והכריתה, יש חיוב קראת על קורבן פסח. נכון שיש להם תקנה פסח שני וכו', אבל זה מצווה שיש בה קראת, מצווה תעשה שיש בה קראת. כן? אז רק שתי מצוות עשה שיש בהן כרת. כן, כל שאר מצוות עשה, אין מצוות עשה כרת. כן, רק מצוות פסח ומצוות מילה, שתיהן מצוות עשה שיש בהן כרת, אז המצווה חשובה ביותר. להקריב קורבן פסח זה חשוב ביותר. איך כאן אלו ביטלו את המצווה הזאת של קורבן פסח, בגלל מה? בגלל שהיו טמאים. למה טמאתם את עצמכם? הלו אתם יודעים, עכשיו שאתם מטמאים את עצמכם, עוד שבעה ימים יגיע חג הפסח, ולא תוכלו להקריב קורבן פסח. איך אתם עושים דבר כזה? אז זה אומר ראשי, הנה, לא מתחשבים כך, לא מסתכלים כך. עכשיו יש להם מצווה שבעה ימים לפני הפסח, יש להם מת מצווה שצריכים לטפל בו. נכון שזאת מצווה קלה יחסית למצוות קורבן פסח, אבל מצווה קלה באה לידך עכשיו, אל תדחי אותה בגלל שמחר עוד שבעה ימים אני אעשה מצווה אחרת. לא, עכשיו יש לך מצווה שנמצאת על ידך עכשיו. אז אתה לא יכול לדחות אותה בגלל משהו שעתיד לבוא, אפילו שזה מצווה יותר חשובה. אז הנה כאן חזרנו לאותה קושיה. איך הקדוש ברוך הוא פתר את אברהם אבינו מצוות כיבוד אב ואם? כמו שאמרתי, יש כאלה שרצו להסביר בגלל שהוא הולך לקיים מצוות פריה ורבייה, וזאת מצווה רבה, כופין תרבו ומשחרר אותו. זו מצווה גדולה. אבל בכל זאת, עכשיו באשר הוא שם, יש לו מצווה של כיבוד אב ואם. איך אתה פותר אותו ממצווה הזאת? אף על פי שאחר כך הולך לקיים מצווה רבה. מי אמר שאפשר לעשות? רש"י אומר, אתה לא צריך לדחות מצווה קלה בגלל מצווה חמורה שעתידה לבוא. לך תדע מה ילד יום. אז שוב פעם חזרנו, למה הקדוש ברוך הוא פטר את אברהם ממצווה הזאת של כיבוד אב ואם? ראיתי בספר לבושי סירן, שהוא מסביר, על פי דברי הגמרא, גם הגמרא, סיפור מפורסם, מה שכולנו מכירים אותו שם בברכות. ברכות דף מ"ז עמוד ב', מביאה כאן הגמרא, מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מסע עשרה, ושחרר את עבדו וישלימו לעשרה. צריך מניין? אז מה עושים? לוקח את העבד שלו, יש לו עבד כנעני, שחרר אותו, נעשה כגר כאזרח יהיה, עכשיו נעשה ישראל, יכול לצרף למניין. כך הוא עשה. אז הגמרא מקשה, והכי עביד הכי, איך הוא עשה כך? ואמר רבי יהודה, כל המשחרר את עבדו עובר בעשה, שנאמר לעולם בהם תעבודו. איך מותר לו לעשות דבר כזה? עונה הגמרא, לדבר מצווה שאני. עושה מצווה בן אדם הזה, מותר לו לעשות עבירה כדי לעשות מצווה. מותר לעשות עבירה כדי שתעשה מצווה, מצווה הבאה בעבירה הזאת. לכן תקף מקשה הגמרא, מצווה הבאה בעבירה היא. עונה הגמרא, מצווה דרבים שאני. כלומר כאן, בשעה שבן אדם הזה, רבי אליעזר, עורך משחרר את עבדו, לא הוא עושה מצווה, גורם לעשרה אנשים, בכל המניין שיעשו מצווה, יכולים להתפלל עכשיו במניין. אם הוא לא משחרר אותו, כולם יתבטלו ממניין, אין מניין. אז איך הוא עשה דבר כזה? אמר, בשביל מצווה דרבים, מותר לעבור עבירה עכשיו, בשביל מצווה דרבים שתבוא אחר כך. שחרר את עבדו עכשיו, כדי שיעשה מצווה דרבים. אז זה מה שמסביר כאן, זה מה שאומרת כאן הגמרא. הנה, עוד דוגמה, ראינו דבר דומה לזה גם כן. יש גמרא כאן במסכת פסחים, דף פ עמוד א', הגמרא דנה כאן, אומר לגבי קורבן פסח, אנחנו יודעים, כמו שבקורבן תמיד תשמרו להקריב לי במועדו, מה זה במועדו? אומרים חז"ל, בזמנו, אפילו הקהל טמאים, חייבים להקריב קורבן תמיד, אפילו בטומאה. אפילו כולם טמאים, תקריבו אותו בטומאה. אותו דבר כתוב לגבי קורבן פסח, ויעשו בין ישראל את הפסח במועדו. גם שם כתוב במועדו, אפילו בשבת, אפילו בטומאה, חייבים לעשות קורבן פסח. אם כל הקהל, רוב הקהל טמאים, אף על פי כן, צריכים לעשות קורבן פסח, אפילו שבטומאה, עושים אותו בטומאה. למה? כי התורה אמרה במועדו, אי אפשר לדחות את זה. הגמרא כאן דנה בפסחים דף פ עמוד א', מה הדין? אם היו הקהל, מה הדין אם הקהל היו חציין טהורים וחציין טמאים? כן? אז שואלת כאן הגמרא, איפה הגמרא הזאת? כן, איתמר. איתמר, היו ישראל מחצה טהורים ומחצה טמאים. מה עושים? חצי חצי. אמרת, אם הרוב טמאים יכולים להקריב את זה בטומאה, אם הרוב טהורים יכולים לעשות זה בטהרה, אבל עכשיו חצי חצי בדיוק, מה עושים? מה צריכים לעשות? להקריב אותו בטומאה? אין לך רוב. להקריב אותו, רק הטהורים יקריבו, אתה מפסיד חצי מהקהל, אתה מפסיד אותם כולם, הם מפסידים קורבן פסח. מה עושים? אז בא, כל אחד בא עם רעיון אחר. אמר רב, מטמאין אחד מהם בשרץ. לוקחים אחד מהטהורים, מטמאים אותו, אמרנו לפני כן, היו חצי חצי. חצי טמאים, חצי טהורים. לקחנו אחד מהטהורים, טמאנו אותו, עכשיו נעשו הרוב טמאים. הרוב טמאים, תקריא קורבן פסח. יפה. זהו. יש מה אחרי זה, חכם שני, אומר חולק עליו, עולה, ועולה אמר, משלחין אחד מהם לדרך רחוקה. לוקחים אחד מהטהורים, שולחים אותו לדרך רחוקה. עכשיו, מי נשאר לנו עכשיו פה? עכשיו נשאר לנו רובם טמאים. רובם טמאים, יקריבו קורבן פסח בטומאה, אין בעיה. לפני כן היו חצי חצי. אבל משלחים אחד מהם מחוץ למחנה, נגמר העניין. כן, תוספות שואלים, למה צריכים לשלוח אחד מהטהורים מחוץ למחנה? אומר, אדרבה, תשלח אחד מהטמאים מחוץ למחנה, עכשיו הרוב טהורים, תקריבו קורבן פסח בטהרה. יותר טוב. לא? אז אומר תוספות, משלחין אחד מהן לדרך רחוקה, פירוש אחד מן הטהורים, מדי פריך מביא טמאינו בשרץ. אומר עוד מעט תקשה, אומר, טמא אותו בשרץ, משמע שמדבר על אחד מהטהורים, משלחין אותו מחוץ למחנה. אומר, וקשה לריבה, אדרבה, ישלחו אחד מן הטמאים לדרך רחוקה, והשתי אהבו טהורים זה הם הרוב, ועבדי בטהרה. ובכל השם העתין אמרינן, דמהדרינן הטהרה, מחפשים כל הזמן לעשות הכל בטהרה. אתה משלח אחד מן הטהורים כדי להקריב קורבן פסח בטומאה? למה אתה עשית כך? למה אתה עושים בתוספות בסוף? אלא נראה לרי, דמהדרינן שיעשו כולם בראשון ולא ידחו הטמאים. ונכון, אם אתה שולח אחד מן הטמאים מחוץ למחנה, נעשו הרוב טהורים, אתה מקריב קורבן פסח בטהרה, אבל הטמאים לא יכולים להקריב. הם טמאים. הרוב הם טהורים. אז הרוב יקריב קורבן פסח בפסח ראשון, והטמאים שהם חצי כמעט, חסר להם אחד רק. כל החצי הזה צריכים לדחות אותם עד פסח שני. הוא אומר, למה תעשי כך? תשלח אחד מן הטהורים, ואז נעשה הרוב טמאים, ואז כולם יקריבו קורבן פסח בפסח ראשון. למה תדחי עד פסח שני? זה מה שהוא אומר. דמהדרינן שיעשו כולם בראשון, ולא ידחו הטמאים לשני. לא עושים כך. זה מה שאומרת כאן הגמרא, זה מה שמייעץ עולה, תשלח אחד מן הטהורים לדרך רחוקה. מקשה הגמרא לשתת עולה, יטמאינו בשרץ. כמו שאמר רב לפני כן, למה אתה חולק עליו? מה רע בעצה של רב? תטמא אחד מן הטהורים, נעשה הרוב טמאים גם כאן. הגמרא עניין, למה צריך לשלוח אותו מחוץ למחנה? עונה הגמרא, כסבר שוחטין וזורקין על טמאי שרץ. כן, לא כמו שאמר ראשי מה שקראנו עכשיו בסוכה. אומר, הוא חולק, אומר, לא, כיוון שהוא טמא שרץ, יכול לטבול עד הלילה, יהיה טהור. תטמא אחד מהם בשרץ, אז מה יש? עכשיו הוא טמא, בלילה יכול להיות טהור. באדם שיכול להיות טהור בזמן אכילת קורבן פסח, אפשר לשחוט עליו קורבן פסח, אפילו שבשעת השחיטה הוא טמא, לא משנה, כיוון שבשעת האכילה, זה עקר, האכילה. חולק, שיטה אחרת, לא כמו שאמר ראשי לפני כן, מה שקראנו בסוכה. אז זה מה שחולק על זה. מקשה הגמרא, ויטמאינו באמת, אז אם אתה אומר ששוחטים קורבן פסח על טמא שרץ, לכן זה לא מועיל שאני אטמא אחד מן הטהורים בטמא שרץ, אתה טמא אותו באיזה עכבר מת או משהו, זה לא מועיל, למה? כי עדיין יש לו טמא שרץ, הוא לא טמא כמה ימים, טמא רק עד הערב. בערב טובל, הוא עושה טהור. אז בשעת אכילת קורבן פסח הוא טהור. לכן אי אפשר לטמא אותו בטמא שרץ, לכן מוכרחים לשלוח אותו מחוץ למחנה. שואלת אמרה, למה? תטמאנו באמת. טמא אותו לא בשרץ, טמא אותו באמת, אז הוא טמא שבעת ימים. כבר אי אפשר לשחוט עליו קורבן פסח, כי גם בלילה לא יהיה ראוי לאכילת פסח. אז מה? עונה הגמרא, בזה אתה מדחהו מחגיגתו. אם אתה תטמא אותו בטומאת מת, אתה דוחה אותו לא רק מקורבן פסח, אתה דוחה אותו גם מקורבן חגיגה. קורבן חגיגה, אי אפשר, לא יכול להקריב. קורבן חגיגה, בן אדם טמא, אי אפשר להקריב קורבן. בחגיגה, צריך להקריב אותה. שלוש פעמים בשנה, עולת ראייה של מי חגיגה, צריך להקריב את הקורבן. אם אתה מטמא אותו בתממת, הוא איבד שתי מזוות איבד. עונה הגמרא, השתנמא, מתחיהו אתם פסחו. הוא אומר לו, פסח אפשר להעביד בשני. אתה יכול לעשות פסח שני, ואז המשיכה כאן הגמרא. אז הנה, אתה הורית לדעת, שמה? שבן האדם הזה אומר בשביל מזבד דרבים, מטמאים אותו לשתת רעב, או משלחים אותו מחוץ למחנה. אז אומרים לבן אדם שיעשה עבירה, צריך להקריב קורבן פסח עכשיו לבן האדם הזה. כן, היום מחסת טהורים, מחסת טמאים. לוקחים אחד מהטהורים שהוא יכול להקריב קורבן פסח, וזה מצווה גדולה. מצווה שיש בה כרת, מצוות עשה שיש בה כרת. איך אתה לוקח בן אדם כזה, מטמא אותו לשתת רב, או שולח אותו מחוץ למחנה, אתה מבטל אותו בן אדם מלקיים מצווה של קורבן פסח. איך אתה עושה דבר כזה? אלא, מה הרעיון של רב ועולה? כדי לזכות את הרבים. כיוון שאם אנחנו, על ידי זה שאנחנו לוקחים אותו בתור כפרה, בן אדם הזה, שולחים אותו מחוץ למחנה, אז כל ישראל עכשיו יכולים להקריב קורבן פסח בטומאה עכשיו. אתה מזכה את כל ישראל על ידי בן אדם אחד. אז אם זה ככה, נכון שבן אדם הזה עושה עבירה, שילך כדי שיזכה את הרבים. אז הוא אומר לפי זה, שם בספר דבושי סירד, זה מה שהוא מסביר. הוא אומר, זה העניין כאן, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לאברהם אבינו, אמר לו, לך אני פותר מכבוד אביי. נכון שיש לו עכשיו מצווה. אבל אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, ועוד שהודיע טבעך בעולם. אמר לו, כאן אין אתה זוכה לבנים. כי באמת כל הגרים שגייר אותם אברהם אבינו, פסוק אומר, ואת הנפש אשר עשו בחרן. עשו הרבה נפשות. מה זה עשו בחרן? רש"י כותב על הפסוק, אפשר בן אדם שיעשה נפש? מה זה עשו נפש בחרן? הלא אפילו מתאספים כל החכמים שבעולם, יכולים לייצר יתוש אחד. מה זה נפש אשר עשו בחרן? אלא עשו, כלומר, גיירום והכניסום תחת כנפי שכינה. אבל כל אלו, הם לא תקיימו איפה הם אחר כך, לא ראינו אותם. אמר לו, כאן אתה לא זוכה לבנים, כמו שאמרתי, לא רק בנים ממש, אלא גם תלמידים, הוא לא יזכה כאן. אין לו כאן בנים. אלא שם הודיע טבעך בעולם. אז אברהם אבינו הולך לשם, אל הארץ אשר אראך, איפה הארץ אשר אראך? בעל הטורים כותב, אראך זה בגימטריה בעננים. אומר לו, הקדוש ברוך הוא מלמד שהיו עננים הולכים לפניו, מראים לו את הדרך לאיפה ללכת. ישם לא אמר לו לאיפה ללכת. אלא אז אשר הרקע, אתה רואה את העננים, הולך אחרי העננים, שם מראים לך, מנחים לך את הדרך. כמו, וישם הולך לפניהם בעמוד ענן לנחותם הדרך, אותו דבר היה עם אברהם אבינו. אז היה לו עננים, מולכים אותו, מראים לו את הדרך. אז זה מה שהיה כאן, אומר לו, כאן, אתה לא זכה לבנים. תלך אל הארץ אשר אראך, ויעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדילה שמך, הכל זה יהיה שם. לפי שהדרך ממעטת, שלושת, ממעטת את השם, ממעטת את הממון, ממעטת את בריאה ורביעה, וכן, כמו אמר לו, אתה שם זכה אותך לכל הדברים. אז הולך אברהם אבינו, לאיפה שהשם מראה לו, הולך לקיים מזבד דרבים. לקיים מזבד דרבים, אז מותר לו לבטל את המזבד הזאת. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אני פותר מהמזבד הזאת, אבל לא לאחרים. למה לא? כי אברהם אבינו הוא היה הולך להכניס הרבה אנשים תחת כנפי שכינה. שאמר לו, שם הודיע טבעך בעולם, לא כאן. כאן אתה לא זכה לזה. לכן, כמה שנעשה הדבר הזה, לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אני פותר אותך מהמזבד הזאת. שראיתי גם כן, כן, מה שכותב כאן בתורת משה, לחתם סופר, אומר כאן, דף למדה עמוד ב', אומר, לך לך מארצך, פירש ראשי, לך לך להנאתך ולטובתך, ושם מעשך לגוי גדול. אומר החתם סופר, כי הנאה גדולה היה לו לאברהם אבינו מהליכתו זאת. היה לו הנאה גדולה. איזה הנאה יש לצדיקים, שמקרבים אנשים תחת כנפי שכינה, מחזירים אנשים למוטב, להביא עוד אנשים שיכירו את בורי העולם. זה הנאה אמיתית שיש לו לאברהם אבינו. הנאה גדולה הייתה לו לאברהם אבינו מהליכתו זאת. למה? כי לכאורה יפלא, מדוע בעיר כסדים אברהם אבינו שבר את הצלמים ובזה אותה ומסר את עצמו למיטה על ידי זה, כמו שספרנו בהתחלה. הלך אל נמרוד, אמר לו, או שתשתחווה לפסל שאני ארוג אותך, לא שמע לו, זרק אותו בשן האש, מסר את עצמו למיטה. למה אתה עושה כך? אם אברהם אבינו ימות, מי יהיה? איזה צדיק יישאר בעולם שיחזיר אנשים בתשובה? למה אתה מסכן את עצמך הולך לעשות דבר כזה? אז אומר, לכאורה זה פלא, מדוע בעיר כסדים שבר צלמיהם ובזה אותם, ומסר את עצמו למיטה על ידי זה, ולא מצאנו שעשה כן בארץ כנען. אדרבה, מצינו שהיה לו בעלי ברית אברהם. היה לו בעלי ברית, מי היו בעלי ברית? ענר, אשכול ממרא, אבל מסתמה, היה לו גם כן עוד אנשים שבכלל לא היו. ענר גם כן, ענר ואשכול, כולם אמרו לו, בשעה שהשם סבא אותו על ברית מילה, הלך לשאול לתעץ אתם מה לעשות. בכלל שואלים למה צריך לתעץ אתם, הוא אומר, סדר לראות מי באמת אוהב אותו, יש כמה תירוצים, לא משנה. הלך שואל אותם, הלך לענר, אמר לו, לא, אתה כבר בן אדם זקן, אתה עושה ברית מילה עכשיו בגיל 99 שננים. מה אתה משוגע? עזוב. הלך לאשכול, אמר לו, לא, יש לך הרבה סונים אתה, אל תעשה ברית מילה. עד שהלך לממרא, אמר לו, מול מהר רופאך אל, ראשי תיבות ממרא, מול מהר רופאך אל, אל תדאג, תעשה ברית מילה, נגמר העניין. אז זה, הלך לשאול אותם, מסתבר שלא היו בסדר, אבל בכל זאת היו החברים שלו. איך היו החברים שלו? למה? תוכיח אותם, תהרוג אותם, תמסור את עצמך למיטה. איך, למה לא עשה כך? אבל אומר החתם סופר, אבל יען בארץ כנען נתן לו רשות לקרוא בשם השם, ואין מוחה בידו. בארץ כנען השם אמר לו, לא בחרן, אל הארץ אשר אראך, בארץ כנען, שם הודיע טבעך בעולם, שם כולם הכירו אותך, שם יהיה לך הרבה תלמידים, שם כולם אתה, מזווה רבה אתה הולך לעשות שם, אתה מזווה דרבים אתה הולך לעשות. אז בזה, אני מודיע טבעך, הוא קורא בשם השם ואין מוחה בידו. ואם כן, היה לו אנשים גרים הרבה, אשר תורה יבקשו מפיהו, איפה? בארץ כנען. ולכן לא היה רשאי לסכן את עצמו. לא היה רשאי להרוג את עצמו, בשביל שלא רצה להשתחוות לעבודה זרה, לסכן, ילך ממקום למקום, יגיד לה, אם לא יריב אתם, יהרגו אותו בסוף. ולא היה רשאי לעשות דבר כזה. רק השומע ישמע, ויחדל יחדל. הוא אומר את הדברים שלו, מי שרוצה לשמוע בכבוד, מי שלא, לא. מה שאין כן ביאור כסדים, אשר לא היה שום איש שישמע בקולו. לא היה אף אחד שם. הפסוק אומר, נפש עשו בחרן, אבל אמרנו, אותם אנשים לא נשאר מהם כלום. למה? אמרנו, שם הודיע טבעך בעולם, כאן אתה לא זוכה לבנים, אין לך תלמידים כאן. התלמידים שלך יהיו שם. אז מה שאומר לו כאן, כאן ביאור כסדים, אין לו, אף אחד לא שומע לו בין כה וכה. אז מה הוא, יישאר בעולם שיחזיר אנשים? על מה יחזיר אותם? אף אחד לא שומע לו בין כה וכה. כן, לכן שם היה רשאי למסור את עצמו למיטה. אבל בארץ כנען, איפה שהלך, שם ויקרא שם אברהם בשם השם, אז מודיע טבעו בעולם, שם היה אסור לו למסור את עצמו למיטה. ולכן עשה מה שעשה כדי לפרסם מציאת השם יתברך. כי מה לו אם המת ימיתו חס ושלום? כיוון שלא היה לו עם מי ללמוד. וזה כלל גדול בעבודת השם. ואם כן מלא על ידי הליכתו לארץ כנען, היה לו הנאה ותועלת. זה מה שאומר לו כאן. על פי אותו רעיון גם כן מסביר שם חתם סופר. ורואים אנחנו שם עם פנחס, מתי שזמרי עשה מה שעשה, הפסוק אומר, ויקום פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקח רומח בידו, ויקום אותו חדה ויקח רומח בידו, הלך ויהרג אותם. שאלת משה רבנו, בועל ארמית מדינו למתנו, בועל ארמית כדנאים פוגעים בו. אמר לו, קרינה די גרתה, איהו לבי פרוונקה. אמר לו, אתה בכבוד. אז הוא נעשה שליח, הלך והרג אותם. מי? פנחס. שואל החתן סופר גם שם, אומר, למה משה רבנו בעצמו לא נקם נקמת השם? למה הוא בעצמו לא הלך והרג אותם? לפני כן לא ידע, מה לא ידע? באו אליו. ואם הוא נגיד, שכח את ההלכה הזאת, חס ושלום, הוא אומר, בא פנחס עכשיו, הזכיר אותך את ההלכה. למתן רבנו, ברתיחה מהר סיני, בועל ארמית קנאים פוגעים בו. כן, אז כאילו אותה לך, שבמשה ברבנו, בעצמו, הוא ילך ויקנה קנאת השם. וכי לא היה קנאי, לא היה מקנה קנאת השם כמו פנחס, חס ושלום. ודאי שמשה רבנו, יש לו קנאת השם, בוערת בתוכו, ודאי. למה הוא להרג, למה הוא לא, לא הלך להרוג אותם? מסביר אחת המסופר אותו רעיון. פנחס, מי, איזה תלמידים היו לו לפנחס באותה שעה? אין לו תלמידים. עדיין, צעיר עדיין. אז בן אדם כזה אומר רשאי למסור את עצמו על קדוש השם, רשאי להרוג את עצמו. כי באמת, אומרים חזל שם בסנהדרין, אם זמרי היה נהפך על פנחס והורג אותו, לא היה נענש על זה. הבא להורגך שיהיה להורגו. אז פנחס סכן את עצמו ויקח רומח בידו, הסברתי כמה פעמים, ויקח רומח בידו, כתוב רומח בלי וב. רמח. לקח רמח חי ברב בידו, סכן את כל החיים שלו בידו, תפס כל בידו, זה קנת השם, מקנה קנת השם, לא אכפת לו. אנשים עושים עבירה, הולך להוכיח אותם. אז זה ויקח רומח, לקח רמח חי ברב בידו, הלך זה פנחס היה רשאי לעשות זה, משה רבנו ודאי שהיה מקנה קנאת השם כמו פנחס ועוד יותר מפנחס. רק משה רבנו היה רבן של כל ישראל. אם הוא ילך לשם וזמרי חס ושלום יהרוג אותו, מי יהיה מנהיג לעם ישראל? מסביר החתם סופר בדיוק אותו דבר שם. אומר משה רבנו לא היה רשאי למסור את עצמו, אפילו שעכשיו, אפילו נגיד ששכחת הלכה ועכשיו זכירו לו אותה, בכל זאת הוא אין לו רשות ללכת להרוג אותם. עד שפנחס הוא שיהיה לך הרוג. אותו דבר גם כן כאן. אומר, כאן אין לך טבע, אין לך תלמידים כאן, אתה לא זכה לבנים. שם הודיע טבעך בעולם, כיוון שזה ככה, אומר, היה לו את ההנאה מיוחדת לאברהם אבינו, זה תועלת. ואם כן, מלע על ידי הליכתו לארץ כנען, היה לו הנאה ותועלת. לך לך, בהנאתך וטובתך, זה ההנאה האמיתית של אברהם אבינו הייתה לו. וקורא באנשים תחת כנפי שכינה, ואז זה מה שאמר לו כאן, אומר, כיוון שאתה הולך לקיים מצוות דרבים, אז בזה, לך אני פותר מקוד אב והאם למה, כי אתה הולך להודיע טבעו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שהיה אברהם אבינו, זרע אברהם אוהבי, ואת השם הקדוש ברוך הוא גם כן יעזור לנו, שנוכל לקיים מצוותיו של השם באהבה, אמן ואמן. רבי חננה, כשאומר השם, שמר הקדוש ברוך הוא, זה קדוש ברוך הוא.